ואומנם גזר עוד חסדו יתברך להרבות ההצלחה לבני האדם, שימצא עוד מין צירוף אחר למי שייתכן בו הצירוף. מה פירוש המילה צירוף? בהקשר הזה? מה? לא הבנתי. מה זה אנחנו ב... כבר גמרנו את ד'? אתה בטוח? טוב, אז אנחנו ב-ה, אני מצטער. זה כזה מעניין, טוב, הנה. מה? אתה לא רוצה לחזור עליה?
אני רוצה לחזור
עליה. אז בוא נחזור עליה, אני חושב שזה חשוב לחזור עליה. מה קורה לך, דניאל, אתה מסכים? בסדר. מה פירוש הביטוי צירוף שמופיע כאן? מה זה צירוף?
צירוף כבור סיגריה.
הכוונה ניקיון, כן? במקרה הזה צירוף, פירושו ניקיון. אבל יש גם במשמעות של להצטרף, כלומר של להתחבר, כי מי שנקי ראוי גם להתחבר. מי שמצורף ראוי לצירוף. נכון? יש גם הצד הזה. אם כי זה כבר על דרך הדרוש קצת יותר. אז יימצא עוד מין צירוף אחר למי שיתכן בו הצירוף.
מה היה הצירוף הקודם שלנו?
מה?
מה זה מין צירוף אחר?
מלבד העונש בעולם הזה. כן? הקדוש ברוך הוא בחסדו הגדול ברא את הגיהינום. זה חשוב מאוד הדבר הזה. כן? זה מאוד שונה למשל מהתפיסה הנוצרית בנושא הזה. בתפיסה הנוצרית, שהיא גם זו שמפעפעת בתוך הנפש הציבורית, חושבים שהגיהינום זה סוג של נקמה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מאוד כועס על זה שעברו על דבריו, ולכן כל אלה כיוון שיש בידו לעשות מה שהוא רוצה, אז אלה שעברו על דבריו הוא שורף אותם באש. הנה, מגיע לכם נא. כן, זה נשמע נקמני, והייתי אומר גם לא תואם את הגודל האלוהי שחפץ בהטבת האדם. כן, הרמח"ל מגיש בנו את הגישה היהודית לנושא, שהגיהינם זה הצלה. כן, יש במדרשים שכאשר הנפש מגיעה לפתחה של גיהינם, היא מודה לקדוש ברוך הוא על זה שהיא זכתה להגיע לגיהינם ולא עבדה. כי הגיהינם הוא אפשרות התיקון. בסדר? בדיוק אגב, כמו שגם... מה?
אותם אלה שאין להם חלק בעולם הבא, הם לגיהינם לא מגיעים?
לפי הקבלה, לפי הנגלה, לפי... לפי פשט דברי הרמח"ל... נכון. אבל אם היא לא הגיעה לגיהינם, זה נורא. אז מה יהיה חלקה? אבדון? או דלגול? כן? זה צריך לברר. מה המשך הוא ידבר על זה? כן, אנחנו מבקשים להינצל. מדינה של גיהינום. זאת אומרת, אנחנו מבקשים להינצל, שלא נזדקק לזה. שאנחנו נהיה צדיקים, ואז לא נצטרך לעבור דרך גיהינום. אבל אם כבר אנחנו רשעים, אז הלוואי שנגיע לגיהינום, כדי שלפחות נתקן. זה מצוין הגיהינום. זה כמו שהמוות. גם המוות זה תיקון. כן? למשל, בספר בראשית נאמר נאמר לאדם, אל תאכל מעץ הדעת. אם תאכל מעץ הדעת, תמות. נכון? ביום אכלך מנום תמות. האדם אכל מעץ הדעת. נאמר, הן האדם, ויאמר אלוהים, הן האדם, ויאמר השם אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ועתה פן ישלח ידו ואכל גם העץ החיים וחי לעולם. ולכן בגלל זה האדם מגורש מגן עדן, כדי שלא יאכל מעץ החיים. לכאורה מה אכפת לו שיאכל מעץ החיים? הרי מעץ החיים לא היה איסור לאכול, רק מעץ הדעת היה אסור לאכול. אז מה, בגלל שהוא עבר על דבריו הקדוש ברוך הוא נוקם בו ואומר אתה לא תאכל גם עץ החיים, אתה תמות וזהו? למה לא לספק לו איזושהי הצלה? יפה. זה מה שהסברנו בשם נפש החיים, שאם האדם היה אוכל מעץ החיים אחרי חטאו, אז הוא היה נכנס לתוך הנצח עם חטאו, ואז לא היה לו תיקון לעולם. ולכן עדיף שהוא לא יאכל מעץ החיים וימות כדי לתקן. זאת אומרת, בתפיסה הזאת המוות הוא חיובי, הוא סוג של תיקון. אבל טוב, אז בואו נראה מה שאומר גם פה, שימצא עוד מין צירוף אחר למי שיתכן בו הצירוף, דהיינו, למי שגבר בו הרע, תגבורת, הכוונה התגברות, גדול, כלומר גדולה. אך לא כל כך שיהיה משפטו להעבידו לגמרי, והוא כלל העונשים, שיותר רשום בהם הוא הדין בגהינם. והכוונה בו הוא להעניש החוטא כפי חטאיו, באופן שאחרי האנשו לא יהיה עוד חוב עליו על המעשה הרע שעשה, ויוכל אחרי כן לקבל הגמול האמיתי כפי שאר מעשיו הטובים. ונמצא שעל ידי זה העובדים ממש, אלה שאין להם שום תיקון, יהיו מזער לא כביר, מעטים שבמעטים, קבוצה קטנטונת שבקושי אפשר לספור אותה על אצבעות היד. כי הנה לא יהיו אלא אותם שגבר בהם הרע שיעור כל כך גדול, שאי אפשר שימצא להם מקום בשום פנים להיות נשארים בגמול האמיתי ובהנאה הנצרית. והנה, נמצא הדין, עכשיו זה סיכום כזה, מתחלק לשלושה חלקים. כי עיקרו הוא לעולם שאחר התחייה, כמו שזכרנו, מה שנקרא עולם הבא. מה זה עולם הבא? מה זה? העולם
שבין
לפני התחיית המתים. תסתכל מה שכתוב כאן, כי יקראו לעולם שאחר התחייה.
עולם קבלת השכר.
אז מתי זה? מתי זה? תנו לו לענות, רק הבן אדם שאני שואל לא עונה. נו, יפה.
זאת אומרת קיבוץ
יפה, זאת אומרת שהעולם הבא זה המצב העתידי של העולם הזה, זה הכוונה. זה לא העולם האחר, היה אפשר להגיד העולם האחר. זאת אומרת שיש לנו פה שני עולמות, עולם הזה, עושים טיול, מגיעים לעולם אחר, נקרא עולם הבא, מקביל לעולם שלנו. לא, זה בכלל אותו דבר, אין שום קשר. אני עוד לא גמרתי להסביר את העולם הבא. רק שנייה, אני לא גמרתי להסביר עולם הבא. עולם הבא, אם כן, זה העולם בכללו, כפי שהוא עתיד להיות. כן, זה שינוי מצב המציאות בכלל. זה עולם הבא. וזה כמובן יכול לבוא רק אחרי תחיית המתים. כלומר, כשהעולם משתנה שינוי גדול, שמערכת היחסים בין החלק הרוחני של העולם לחלק הגשמי של העולם, הוא מערך אחר. בסדר? זה בדיוק מה שהיא מתכוונת הברייתא הזאת, במשנה הזאת. נאמר, העולם הזה דומה לפרוסדור. העולם הבא דומה לטרקלין. היה הרב ציודה תמיד מאיר שפרוסדור וטרקלין הם חלקים של אותו בית. נכון? מה ההבדל בין הפרוסדור לטרקלין? שבפרוסדור חשוך, בטרקלין מואר. אבל יש אפשרות שגם הפרוסדור יהיה מואר, אם פותחים את הדלתות של הטרקלין. כלומר, אפשר לאחד את העולמות. שאם לא כן, היו צריכים להגיד, העולם הזה דומה לבית, והעולם הבא דומה לבית אחר. אתה עוזב את הבית האחד, מתיישב בבית האחר. אבל זה לא כך. זה פרוסדור לעולם הבא. פרוסדור, הכוונה שזה שייך לאותה המציאות. עד כאן זה מובן?
זה בדרך.
זה בדרך. זה אומר, העולם הולך ומתקדם. זה הכל. זה העולם שאחרי התחייה. והוא העולם האמיתי של הגמול. לעומת זה, יש עולם דפוק, והוא עולם הנשמות. מה זאת אומרת עולם הנשמות? זה אחרי המוות. מה רע שם? שאין גוף. כלומר, אין שותפות של החלק הגופני של האדם בנעשה שם. זה עולם של ניתוק. מה?
עולם דפוק?
זה רע, ודאי. זה דפוק. דלת פה ופקוף. כן? דלת בקמץ, עם דגש קל בדלת. כן? וב בשורוק. זרבו ויתך.
יש לו מטרה.
מה? מדי שיש מטרה. יש מטרה. כן, אבל זה מוסך.
אלמלא הוא לא היה אפשר להגיע.
אני מסביר לך. זה מוסך. המוסך זה מקום טוב, אבל זה רע לאוטו. זאת אומרת, אי אפשר לנסוע בתוך המוסך. אלא אדרבה, מפרקים את הכל. נכון? הגלגלים פה, הווישרים שם וכו'. זאת אומרת, לוקחים דבר שהיה שלם, מחלקים אותו, מפרקים אותו. זה רע. אלא מה? זה נצרף.
בונים גם החדר.
יפה. ויש שזה לקראת הדבר החדש. זאת אומרת, עולם הנשמות מצד עצמו איננו אידאל. אני מדבר כאן לפי המושגים של רמח"ל, לא לפי המושגים של הרמב"ם. בסדר? לפי המושגים של הרמח"ל. לפי המושגים של הרמח"ל, עולם הנשמות איננו מצב רצוי. בסדר? עכשיו, במצב הלא רצוי הזה, כל אחד עובר מה שצריך לעבור. הגוף עובר את חיבוט הקבר, ואת כל הדינים שבקבר, הרימה והתולעה והחיסול של הגוף וכו'. כל זה מתקן את הגוף.
אבל גם הרמח"ל אומר שהנשמה מגיעה בפועל למה שלפי המעשים שהאדם עשה בעולם הזה, והיא מזדקחת.
אבל היא עוברת שם צירופים. היא עוברת שם צירופים. הצירופים הם או גן עדן, או גיהינם, או גן עדן עליון, גן עדן תחתון, מדורים של גיהינם וכו'.
כל מיני מדורים. אם היא מקבלת את ההתעלות, אז זה דבר טוב. היא מקבלת את ההתעלות, שהיא תהיה מוכנה לגוף השלם.
בסדר, למשל, אז עושים ריתוך. למשל, יש לך חלק באוטו שנהרס, אז הרתח בא, מחמם, מדביק. אז זה טוב מצד המטרה שלו, אבל זה לא טוב מצד עצמו. מובן? כלומר, גן עדן וגיהינם, שאלתם איפה זה, זה אחרי המוות. זה לא מקומות.
אבל הגוף דווקא מטמטם בנשמה.
זה בעולם הזה.
הנשמה לא רוצה.
אתה צודק. הנשמה לא רוצה. אבל זה לא טוב שהיא לא רוצה. זאת אומרת, הגוף במצבו העכשווי מצמצם את הערת הנשמה. אבל הגוף במצבו העתידי הופך להיות מנצרה לגילוי אורה של הנשמה. זה אחרי תחיית המתים. כלומר, המצב של הגוף בעולם הזה ובעולם הבא הוא מצב הופכי לחלוטין. בעולם הזה הגוף מאפיל על זוהר הנשמה, ואילו הגוף בעולם הבא הופך להיות כלי גילוי לנשמה. כן? מצאנו במסכת סנהדרין שני דימויים לגוף. או כלי חרס או כלי זכוכית. תלוי. כלי חרס מסתירים, כלי זכוכית מגלים. אתה הייתי?
כן.
ולכן, מה? זה מערכת יחסים מאוד שונה בין הגוף לנשמה ממה שאנחנו מכירים היום. אמרתי, זה מערכת יחסים מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים היום. מעולם לא חווינו מערכת יחסים כזאת. לכן כל דיבור שלנו על זה יהיה כמובן קריקטורי לעומת מה שזה עתיד להיות. ברור. כלומר, אם היינו פוגשים את הגוף שלעתיד לבוא, הוא היה נראה לנו כמו נשמה. מרוב זיכוך. בסדר? כלומר, זה קטגוריה, גם כנראה קטגוריות החשיבה שלנו של מקום וזמן השתנו. אנחנו היום חיים בעולם תלת ממדי, שבו הכל נראה לנו פשוט תלת ממדי. לך תדע איך זה יראה שם. גם העיניים שלנו תהיינה אחת. כן.
אנחנו אמרנו שהתהליך של מוות ודחייה זה גם לגבי העולם כולו. שיש נשמת
העולם. תנסי להסביר לעיוור מה זה צבעים. מה? מה אתה?
אמרנו שהתהליך של מוות ודחייה...
לא הייתה בשיעור מה קודם היום.
שזה להרבה זמן היית.
כן. לא, השיעור של לפני מנחה.
כן.
כן, כי דיברתי שם דברים שהיו מרגיזים אותך. אמרתי לסי איפה אתה? זו, אתה.
דיברנו על זה שיש, זה מקודם, שיש גם כן לעולם שלב של מוות ותחייה. וכאילו יש נשמת העולם שנפרדת מהגוף של העולם. האם יש שלב של עולם הנשמות לגבי העולם? זאת אומרת, ברגע שמגיעים, כאילו, האם המעבר בין העולם הזה לעולם הבא, הוא רציף או שיש גם שלב של עולם הנשמות?
זה מחלוקת בין הרמב״ם לרב סעדיה גאון. רב סעדיה גאון אומר שחורבן העולם זה ברצינות. אז לפי זה באמת יש משהו בין עולם הנשמות. הרמב״ם אומר שזה לא ברצינות.
אז זה רציפה.
כן, ככה הרמב״ם אומר. טוב, האמת היא, הרמב״ם יש לו תפיסה מאוד שונה מכל מה שאנחנו אומרים כאן. אבל יש בגמרא, כן, שהקדוש ברוך הוא עתיד להחריב את עולמו 1,000 שנה, וצדיקים עושים להם כנפיים ושתים על פני המים. נכון? אז יש משהו מהסוג הזה.
הרב,
כן.
בעולם הבא לא מתים?
אחרי תחיית המתים?
כן.
זו מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן.
לא, כי לפי השיטה
שהאידיאל
זה
העולם
הבא,
אז לא יודע
שהוא מת, אז
כאילו
הוא מגיע למה שלא אידיאלי.
נכון.
אם שהוא היה צדיק, וזה, אז
הוא
מגיע לגן עדן,
לא
אז...
אידיאלי. לא. זה
אחד... צדיק בעולם הבא.
מה?
צדיק לא להיות
צדיק בעולם הבא. טוב להיות צדיק. אבל מי אמר שהצדיק ימות עוד פעם? אתה הרי שאלת שאלה, ועוד לא קיבלת תשובה. שאלת אותי, האם הצדיק עתיד למות, אחרי תחיית המתים?
לא,
למען
דה אמר
שהוא מת. אז זה באמת קשה מאוד לחלקל. ובמיוחד שהיום אחרי בשבע יש הרצאה על רמח"ל בישיבה, אז נלך לפי שיטת רמח"ל. בסדר?
כלומר שהוא באמת.
כן, כן. אגב, יש איזה טעות. יש אנשים שחושבים שאני מעביר את ההרצאה היום בערב בישיבה. זה לא נכון. זה רב אחר. בסדר? שיש לו שם דומה לשני. ובכן הלאה. והנה נמצא, הדין מתחלק לשלושה חלקים. כי עיקרו הוא לעולם שאחר התחייה כמו שזכרנו. אך המעשים הראויים להיגמל קודם לכן, הנה יש מהם שיוגמלו בעולם הזה. זה החלק השני, ויש מהם שיוגמלו בעולם הנשמות, שזה החלק השלישי. אכן, משפטי הדין הזה בפרטיו איננו נודע כי אם לשופט האמיתי לבדו. כלומר, איך תדע מה ראוי להיגמל בעולם הזה, מה בעולם הנשמות ומה בעולם הבא? זה גם משתנה מאדם לאדם, יכול שאותו מעשה יש לו משמעות אחרת עבור אדם זה מאשר עבור אדם אחר. לכן קשה לשפוט. כל אדם יש לו את התיקון שלו. זה יש בגמרא במסכת, אני חושב חולין, שאלו את הבן של רבי יוסף, מי זה רבי ישמעאל ורבי יוסף, שאלו אותו, אבוך במאי זהיר תפי, אביך במה היה נזהר יותר? כלומר, מתוך כל המצוות, מהי המצווה שאבא שלך היה מקפיד עליה מאוד? למה שאלו את השאלה הזאת? כדי לעמוד על שורש נשמתו של רבי יוסף. כן? כי אם הוא היה מקפיד על זה במיוחד, סימן שזה התיקון שלו. לשם זה הוא בא לעולם. לכן, צריך לא תמיד ראוי לתת הערות לאנשים. כן? כי לך תדע לשם מה הוא בא לעולם. למה אין ספרים לכולם? הנה, יש פה עוד ספרים. יש. איך שאתם רוצים. לא, לא, אני חשבתי שאין לו, אבל יש. טוב.
הרב, אני זוכר פה את זה ברב קוק לגבי גמול בעולם הזה, שזה גמול שנחוץ לצדיק כדי להשתלם יותר.
כן, זה נכון. נכון. זה ראינו למשל היום בעיניה. חיים של טובה. מה זה חיים של טובה? כן? שתיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה. אז הרב מסביר שחיים של טובה, שהתנאים שבהם אנחנו חיים בעולם הזה, יכוונו אותנו להגיע אל הטובה. בסדר?
השלב של תחיית המתים,
זה היה היום, בעיניה, לפני מנחה.
השלב של תחיית המתים זה אחרי שכל העולם שאנחנו נמצאים בו כרגע ייגמר?
משתנה. לא, יתעלה, יתעדן. ככה מסביר רמח"ל.
אז מה כל שנפטרו עד עכשיו? הם נמצאים בעולם הנשמות?
כן.
בעולם הנשמות שכל ה...
כן, בסטנדביי. כן. יש כאלה שמתגלגלים בחזרה, יש כל מיני. זה עולם מאוד עשיר שם, מאוד מעניין. יש כף הקלע, יש כל מיני. כן. רק שאנחנו לא יודעים איך חיים את הדברים האלה.
לפני שנתבול לשמות, אז הנשמה שבאה משם להנה, אז היא לא מספרת איך זה שם ואנחנו נדע?
שוכחים. בדרך כלל שוכחים. יש קצת נשמות שזוכרות, אבל בדרך כלל שוכחים.
מה זה יכול להיות קצת לגבי נשים וגברים? מה
ההבדל? אישה זה אישה, ואיש זה איש. אני לא יודע על מה את מדברת בדיוק. זה משהו אחר. אכן, משפטי הדין הזה בפרטיו אינו נודע כי אם לשופט האמיתי לבדו, כי הוא יודע אמיתת מציאות המעשים ותולדותיהם בכל בחינותיהם ופרטיהם, ויודע מה מהם ראוי שיגמל בזמן אחד ובדרך אחד, ומה בזמן אחר ובדרך אחר. כלומר, אתה לא תמיד יכול לדעת למה זה קיבל גמולו בעולם הזה וזה קיבל גמולו בעולם הבא, הרי זה אותו מעשה. ומה שידענו אנחנו הוא רק כלל דרכי ההנהגה הזאת, על מה היא מיוסדת ועל מה היא סובבת. והוא מה שבארנו, שתכלית כל העניין הוא לקבץ קיבוץ שלמים שיהיו ראויים להיקבע לנצח בהתדבקותו יתברך. זה הקיבוץ הזה. הם רוצים לעשות מסיבה גדולה של הצדיקים. זה מעניין, מה זה המטרה? לעשות מסיבה של הצדיקים ביחד?
לא.
למה זה חשוב? הוא אומר שכן, זאת המטרה.
לא, קיבוץ השלם, זה כל האנשים שמגיע להם להגיע ש... לעולם הבא.
כן, אבל מה שהתקבצו? כלומר, אתה רואה, הוא יכול להגיד, כדי שהשלמים יגיעו לעולם הבא. הוא אומר פה, הוא רוצה שקיבוץ השלמים בעולם הבא.
כן, השפעה הדדית, אחד על השני.
סירוב למי שראוי לצרף, כי אם צירפו אותם, והם אחי זה שהצטרפו ביחד.
יפה, זאת אומרת שהצדיקים הם אישיות אחת מצד האמת. זאת אישיות אחת שמתפרטת באופן גלוי לעינינו למספר אישויות. אבל מצד האמת זאת אישיות אחת. לכן כתוב עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים. מה זה מחול? זה מעגל שבו כל אחד תופס את היד של השני וזה מסתובב כאילו זה גוף אחד, נכון? אז מה זה בא לרמוז? שהנפשות של בני אדם הן נפש אחת, לכן זה צריך קיבוץ השלמים. כן,
מה זה עילוי נשמה שאומרים שניות
והכל? להעלות נשמה כוונה לזכות אותה בעוד זכות.
אתה עושה בעולם הנשמות.
כן, הוא כבר בעולם הנשמות. אתה עושה בשבילו מצווה. אז אתה עושה את המצווה בגללו. אלמלא הוא לא היית עושה את המצווה. אז זה נזקף לזכותו. כן? זה גם לזכותך, כי גם אתה עשית משהו טוב בזה שזיכית אותו. כן, יש פרוחות שכתוב עליהם לעילוי נשמת, ויש פרוחות שכתוב לזכר. מי שיש לו נטייה רציונליסטית כותב לזכר, מי שיש לו נטייה מיסטית כותב לעילוי נשמת. בסדר? ראוי לכתוב לעילוי נשמת. וכדי שעניין זה ישתלם כראוי, וצריכו העניינים הקודמים האלה כולם להכין ולהזמין העניין הזה התכליתי וכמו שזכר. פסקה ה. לא למדו פסקה ה, נכון? טוב. והנה, כשתעיין עוד בעניין הזה, תראה שמלבד היות עניין זה נמשך על פי המשפט והדין כמו שזכרנו, הנה מיוסד הוא על פי המציאות הנברא. כלומר, יש הסבר מוסרי לכל זה, ויש הסבר מטאפיזי לכל זה. וזה, כי הנה כבר בארנו, שהמעשים הטובים מעצימים הם באדם, בגופו ונפשו, מציאות שלמות ומעלה. והפקם, המעשים הרעים, מעצימים בו מציאות אחירות וחיסרון. והכל בשיעור מדוגדק כפי מה שהם המעשים, לא פחות ולא יותר. אין? איך כתוב כאן? ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם. מסביר הרב קוק בספר אורות הקודש חלק ג' בפרק הנקרא אחדות המוסר והחוכמה, שזה בא לומר ושמרתם ועשיתם, זה המעשים, כי היא חוכמתכם ובינתכם. כלומר, כשיעור המעשים כך שיעור החוכמה. אם אדם הרע הרבה, אז יש לו חושך בהשכלה, יש דברים שהוא לא ישכיל לעולם. ולכן אחת המוטיבציות של החזרה בתשובה, למה אדם צריך לתקן את מעשה, אפשר להיכנס, כן? איך שאתה רוצה. כן, אחת המוטיבציות לעשות תשובה, כלומר לתקן את המעשים הרעים, זה כדי להסיר את המסכים השכליים. כל זמן שלא תיקנתי מעשה פלוני, יש דברים שאינני מבין. זה קצת שונה מאשר בפילוסופיה היוונית. בפילוסופיה היוונית אומרים שכדאי להיות עם מידות טובות, כי אם אדם אין לו מידות טובות, יקשה עליו להשכיל. אבל זה לא קישור מהותי. למשל, אם אדם הוא עצבני, כל דבר מרגיז אותו, אז הוא לא יוכל להתיישב וללמוד. או אם אדם מלא גאווה, מרוב גאווה, אף אחד לא ילמד אותי שום דבר, הוא יישאר בור. נכון? וכדומה. כלומר, המידות הטובות עוזרות לאדם לקנות את החוכמה. אבל זה רק תנאי, זה לא משהו מהותי. מה שאין כן בתפיסה היהודית, שיש החשכה שכלית לכל החשכה מוסרית. ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם.
והחשכה היא רק בתחום של תורה או גם ב...
לא, כל תחום שהוא.
מה, בפיזיקה גם?
אפילו בפיזיקה. זה יותר קשה להוכיח, אבל זה כנראה נכון. למשל, אם תראה איך שאלברט איינשטיין הגיע למה שהגיע, הגיע למשל, אם אתה קורא את הספר שלו על תורת היחסות, אתה רואה שהוא הגיע לזה מתוך גמישות מחשבתית וחוש הומור. אלמלא זה, הוא לא היה מסוגל בכלל להתקדם. כלומר, יש משהו באופי המוסרי של האישיות הזאת שגילה לו מה שהגיע אליו. פעם שאלו את איינשטיין, מניין שיש אחידות בחוקי הבריאה? אז הוא אמר, זאת אמונה. האמונה הזאת אגב עוזרת, אפשר על ידה גם לשלוח טיל לירח וגם להפעיל מכונת כביסה. כן, זה עובד.
זאת אומרת שמשהו בנפש, זה משהו בנפש, כלומר, אם בנפש פועלים נפתחים בגלל שאדם מתנקד בדברים מסוימים, אז נפרצים החסומים שאנחנו
נמלא. בדיוק, בדיוק. וזה, כן, אז מה שאומר כאן? אני שוב חוזר על המשפט הזה. כי הנה כבר בארנו, שהמעשים הטובים מעצימים הם באדם בגופו ונפשו מציאות שלמות ומעלה, והופכם המעשים הרעים מעצימים בו מציאות אחריות וחיסרון, והכל בשיעור מדוגדק כפי מה שהם המעשים לא פחות ולא יותר. והנה, האיש הצדיק שירבה בעצמו שיעור גדול מן הזוהר והמעלה, אך מצד אחר, מפני מיעוט מעשים רעים שעשה, הנה נמצא בו תערובת קצת חושך ואחירות. יש פה בעיה. האדם הזה הוא גם אור וגם חושך. הרבה אור, מעט חושך. אז איך אפשר שהאדם הזה יתעלה? משהו מעכב אותו. כל זמן שיש בו תערובת הזה, אינו מוכן והגון לדבקות בו יתברך. על כן גזר החסד העליון שימצא לו צירוף, והוא כלל האיסורים, ששם יתברך שמו בסגולתם, להסיר מאותו האדם האחירות ההוא. ויישאר זך ובהיר, מוכן לטובה בזמן ההוא.
איזה איסורים בעולם הזה?
כל איסורים שהם. של העולם הזה, של גן עדן, של גיהינם, של העולם הבא. ואומנם, כפי שיעור האחרות שקיבל האדם ממעשיו, כך יהיו האיסורים שיצטרכו לצירופו, ואפשר שלא יהיה בכוח האיסורים הגופניים להסיר האחרות ממנו, ויצטרכו לו איסורים נפשיים. כן? והכלל מתפרט לפרטים הרבה. אי אפשר לשכל האדם להקיף על כולם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבותי.